קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום. אנחנו בשיעור הקודם התחלנו לדבר על הפסוק בפרק ג', יפיל פור הוא הגורל, מיום ליום ומחודש לחודש, 12 לחודש אדר. אמרנו כבר שחג פורים לא נקרא על שם שני הגורלות, היה שם גורל אחד. בעצם כל המושג חג פורים איננו נכון, יש לנו ימי הפורים, ונקראים פורים בגלל שהם שניים, כל אחד מהם הוא יום הפור, אחד מהם י' ד' השני ט'ו, ולמעשה יש לנו רק פור אחד על החודש, ממש כמו שמוכר לנו מתורת הכוכבים והמזלות, הפור היה נופל על החודש, והפסוק מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר, פירושו מיום ליום, כיוון שכמו שנראה, המן עמד שם בי' ג' בניסן, שהרי מיד אחר כך ועובר לעשייתן, אחרי שהוא משכנע את המלך, כתוב ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, כלומר בי' ג' ניסן, מהנחה שהפור אכן נפל בי' ג' ניסן, הרי כשהוא מפיל פור על החודשים ויוצא לו חודש למסר הוא חודש אדר, הרי היום שנקבע להשבדת היהודים מנער ועל זקן תף אנשים יום אחד הוא י' ג' באדר, מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ודרך זה אנחנו התחלנו להסביר את העובדה שיש משמעות לחודש וגם לחגים בחודש, כששאלת התאריך המדויק הופכת להיות שאלה במידה מסוימת שאלה שנייה. וזה דבר שאנחנו מוצאים גם לגבי פורים, בכמה וכמה דברים. אחד מהם זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מן הסתם מרבים בשמחה עד סוף החודש, עד שיוצא אדר. וזה לקיים את הנאמר, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, משמע חודש שלם. ואכן בתלמוד הירושלמי, מבארים כך את המשנה שאומרת שי"ד ותתוו אינם לעיכובה לגמרי לעניין קריאת המגילה, שהרי כפרים מקדימים ליום הכניסה, אפשר כבר לקרוא מי"ד א' באדר במצבים מסוימים, והבבלי נותן לזה את הלימוד שלו, דבר שאנחנו נעסוק בו בעזרת השם כאשר נגיע לפרק ההוא. בירושלמי הלימוד הוא והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, כלומר משמע שכל החודש ראוי לקריאת מגילה, ואכן הפור נפל כאן על החודש כולו. אגב, דבר כזה קיים גם בחגים אחרים, כמו למשל אם ניקח את פסח, נלך למה שאומר בעל ההגדה של פסח על הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, שואל בעל ההגדה והגדת לבנך יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא, מה ואמינה שהגדת והגדת לבנך יכול מראש חודש? הרי יש לנו התאריכים המדויקים של חג המצות, ועל התאריכים האלה נאמר גם הסיפור לבנים, מה פתאום יכול מראש חודש? אכן, כשאנחנו מסתכלים בפרשה, אז השאלה יכול מראש חודש נראית בהחלט שאלה במקומה, שאלה מתקבלת על הדעת, ובהחלט מתקבל על הדעת שייתכן שזמנו של חג המצות, שבעה ימים, הוא על פני כל החודש. שהרי כך כתוב שם בפרק י' ג' מספר שמות, פרשת קדש, הפרשה הראשונה בתפילין. וכן נאמר, היום אתם יוצאים בחודש האביב. ויחי ויחד נראה לארץ הכנעני והכיתי והאמורי והחיבי והגוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, וכולי, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, וכולי. כלומר, פעמיים נזכר, היום אתם יוצאים בחודש האביב, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. על כך נאמר, והגדת לבנך, כאן מדובר לבן שאינו יודע לשאול. ואם כן, אם נאמר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, לא כתוב מתי, בהחלט יכול להיות שבעת ימים תאכל מצות, מא' עד ז' בניסן, אולי מד' עד י', אולי מתתוו עד כף א' כמו שאנחנו נוהגים, אולי מכף א' עד כף ז', יכולים להיות תאריכים רבים, צריך לקחת 7 ימים בחודש הזה ולאכול בהם מצות, ובהם להגיד לבן את יציאת מצרים. למרות זאת, כמובן, מסקנת ההגדה ביום ההוא, בגלל שנזכר כאן לא רק היום אתם יוצאים בחודש אביב, אלא גם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, וזה נזכר לנו בפרשה אחרת, שהכוונה לט"ו בניסן, ושם נזכרו גם 7 ימי חג המצות, מט"ו בניסן עד כ"א בניסן. אבל על פי הפרשה הזאת, משמע שחג המצות הוא חג של החודש. זה מתקשר כנראה גם למה שנאמר בספר דברים, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, וזה כי בחודש האביב הוציאך השם מארץ מצרים, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. נאמר אפילו באיזה שעה, בלילה, נאמר בחודש האביב, התורה לא כתבה איזה תאריך. משמע זה דין בחודש, בשני המקומות מסתבר שהמצות קשורות לא רק כי גורשו ממצרים, אלא גם להקרבת מנחת העומר. האביב, משמעו, השעורה בשלה, אביב זה לא בדיוק ספרינג באנגלית, זה לא בדיוק עונה, אלא העונה נקראת על שם השעורה בשלה, אביב כלוי באש גרס קרמל תקריב את מלכת ביקוריך, או כי השעורה אביב והפשתה גבעול, וזה חג של 6 ימים, בואו נגיד, של השעורה בשלה, או חג העומר, שמתחיל מט"ז בניסן ואוכלים בו מן החדש, ולכן באותה פרשה של חודש האביב נאמר גם 6 ימים תאכל מצות. רש"י אומר בפירושו הראשון 6 ימים תאכל מצות מן החדש. לא משנה כרגע, אבל החג נקרא על שם האביב, השעורה בשולה. זה לא יכול להיות קשור לתאריך, זה יכול להיות קשור לחודש, זה לא יכול להיות קשור לתאריך, כיוון שהתאריכים שלנו הם על פי הלבנה, בעוד שציוני דרך הקלעים הם על פי החמה. אז זה יכול להיות תאריך שמתחלף בשנת חמה במקומות שונים על פני חודש אחד. גם חג האסיף, תקופת השנה, על פניו אין לו תאריך, וכלומר לא כתוב באותה פרשה של חג האסיף, לא כתוב התאריך, בגלל שזה קשור לחודש, והחודש הוא חודש ראש השנה. נזכיר שהביטוי ראש השנה ביטוי נדיר במקרא, נזכר לנו פעם אחת בלבד, וזה ביחזקאל בפרק מם, שם נאמר ב-25 שנה לגלותנו, וכן אנחנו יודעים באיזו שנה 25 שנה לגלות יהויכין, בראש השנה בעשור לחודש, בעשור לחודש מתאר את היום. ממילא אם אנחנו יודעים את השנה ויודעים את היום, הרי ממילא בראש השנה כנראה מתאר את החודש, חודש ראש השנה, ובחודש הזה יש לנו 3 או 4 חגים, והתאריך במקביל לשנת חמה מסתובב מיום ליום, אבל מכל מקום החודש כולו ראוי לעניין של האסיף, ויש לנו כמה וכמה חגים שתלויים בחודש יותר מאשר ביום. לעניין שלנו, המן מפיל פור וניגש למלך אחשוורוש ואומר את דברי מלשינותו, כמו שאומרים חז"ל במדרש, ליקה דידע ימי מרלישנה בישה כהמן. ידע היטב לומר לשון הרע. נבחן את לשון הרע שאומר לנו המן, כמו שכתוב, אני בפרק ג' פסוק ח', ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. התייחס בדברים שהוא אומר כאן, ודתיהם שונות מכל עם. מה פירוש ודתיהם שונות מכל עם? אגב, דתיהם זה חוקיהם. המושג דת, כפי שמקושר אצלנו באמונה ובתורה, הוא מושג יחסית חדש מימי הביניים. הרמב״ם משתמש בו, גם חכמי ימי ביניים אחרים משתמשים כך כלפי המילה דת. בלשון העברית שלנו זאת מילה שנראית איננה לא מתאימה ולא ראויה, וכי אכן הלשון שלנו יותר מכירה בדת כחוק, ואפילו חוק יבש, חוק קר, חוק שאין לו נימוק, חוק שצריכים רק לעשות אותו בגלל שמישהו נתן אותו. אוי ואבוי לנו אם אנשים ככה יסתכלו על מה שאנחנו קוראים הדת, ואנשים ככה מסתכלים, חוק קר ומנוכר, זה לא מן הראוי. כן, התורה היא לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, וגם כל מצוות התורה יש להם, המצוות שבקדושה, יש להם בהחלט דברים שיכולים להתקבל על הלב, וזה לא דת במובן הקר והמוכר, שמוכר לנו כאן, שלא יתפלל שאחר כך מוצאים מקריבו מילים כמו דוס, ועוד כל מיני דברים מכוערים אחרים. כבר הרב מימון, בתחילת ימי המדינה, שלא אהב את המושג הזה, משרד הדתות ודת, רצה להישאר מושג תורה, אמר, את התורה קיבלנו מסיני, הדת ניתנה בשושן הבירה, על פי הפסוקים שאצלנו, וזה אכן נכון, דת פה זה דת רצחנית, דת לא טובה, וכאן הוא באמת אומר, ודתיהם שונות מכל עם. אבל מה פירוש חוקיהם שונים מכל עם? איזו משמעות יש לכך, כאשר כל עם יש לו החוקים שלו? הדבר הזה מדי מתקשר בדיבור הקודם שלו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך. טענתו של המן היא, שאין שום זכות לעם הזה, לחוקק או לקיים מערכת חוקים כעם נפרד, שהרי הוא מפוזר ומפורד בין העמים. כלומר, יהודי אילמי הוא יהודי אילמי, ויהודי בבלי הוא בבלי, ויהודי מצרי הוא מצרי. ובשום פנים ואופן לא ייתכן שהם ישמרו על עצמם כעם אחד מכוח חוקיהם. שלא דומות הקבלו במאה ה-19, באמת בהתפתחות האנטישמית הגדולה, שם אכן קבעו הרפורמים, כשרצו להקל את עול האנטישמיות, קבעו בשפה המפורסמת שלהם, שיהודי גרמני הוא קודם כל גרמני ורק אחר כך יהודי. יהודי צרפתי הוא קודם כל צרפתי ורק אחר כך יהודי, כדי שלא להיכנס למצב של ודתיהם שונות מכל עם. לימים, אחרי עלילת הדם בדמשק, קמה תנועת כיח, כל ישראל חברים, וניסתה לגבש זהות יהודית קודמת ללאום, שבו נמצא כל אחד מכוח היותו באותה אומה שהוא גר בו. אגב, זה לא התחיל מהרפורמים, הבעיה הזאת החלה כבר מהסנהדרין, שמינה הסנהדרין קצת בברכאות, אבל בכל אופן ישב שם יהודי יקר וחשוב, רבי דוד זיצג, תלמיד חכם עצום, מחבר הספר יד דוד, אבל נפוליאון טבע את זה למעשה מן הסנהדרין, לגבי, קודם כל בראש ובראשונה לגבי יהודי צרפת, כאשר הם ביקשו במסגרת שוויון הזכויות בעקבות המהפכה הצרפתית, ביקשו שוויון הזכויות גם ליהודים. והוא בחוכמתו ומבחינתו בצדק אמר להם שוויון הזכויות קשור בשוויון חובות. ורצה לדעת מה מחויבותם ללאום, שאל אותם אם עניין איתו 12 שאלות, כשהמטרה הייתה באמת לכוון את הדברים בצורה כזאת, שיהודי צרפתי הוא קודם צרפתי ורק אחר כך יהודי. הסנהדרין במידה מסוימת שם נפלה במלכודת הזאת וחבל, אבל לא אבוא פה להוציא דברים נגד דבר שכתב תלמיד חכם עצום וגדול, כאמור רבי דוד זינצם, זינצם בעל יד דוד, אבל לכאורה נראה שבאמת הייתה שם בעיה. המן טוען שהיהודים אין להם שום זכות לחוקק חוקים, אין להם שום זכות שיהיו להם חוקים, מכיוון שהם עם שמפוזר ומפורד בין העמים וכל אחד ולאומו שלו. אבל הם מתנהגים כעם אחד. המלשינות הזאת מזכירה במידה רבה את הפרוטוקולים של זקני ציון, שגם כן האשימה את היהודים שבכל מקום שהם נמצאים יש ביניהם איזשהו קשר אחיד. הפרוטוקולים האלה כמובן טענה הייתה שקשר מהפכני שבא להשתלט על העולם. אבל מעבר לזה, עצם העובדה שהיהודים מפוזרים בין אומות שונות וחיים בין לאומים שונים ורוצים ליצור לעצמם איזושהי אחדות, תמימות דעים מכוח חוקים שלהם, הדבר הזה נראה להמן פסול מכל פסול, כאמור גם במאה ה-19 ראו את זה כך. גם היום יש ליהודים שלנו, בעיקר בארצות הברית, בעיה עם העניין הזה. ונזכיר אולי את פרשת יונתן פולארד, שנדמה לי כולנו מתפללים לשחרורו מכלאו האכזרי, שיהדות ארצות הברית שעמדה השאלה אם לתמוך בסוכן של מדינת ישראל או בחוק היבש של ארצות הברית שלא צדק שם, כספר ויינברגר, שהיו לו האינטרסים שלו בערב הסעודית, שלא למלא את התפקיד שלו בנושא הזה באמונה. היהודים בחרו לומר באותו מקרה לפחות שהם יותר אמריקאים מאשר יהודים, כמובן אני לא חושב בהם בנושא הזה בכל עניין, אבל באותו עניין פרטי זה קרה. בכל עניין ודאי הם יותר יהודים מאשר אמריקאים, אני מכוון כרגע ליהודים שומרי המצוות. אחרים, יש כאלה ויש כאלה, אני פוסק את הלכתי עליהם. לעניין שלנו, המן טען היהודים, אין להם זכות לחוקים שלהם. וברגע שהם עושים את זה, כאן זה כבר התדרדרות במלשיות שלו ודתי המלך אינם עושים, זה לא היה נכון. הטענה בין המלך אין שובה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם. זה פסוק שיש לדבר עליו הרבה, מה זה לאבדם? בהמשך כתוב על המן שציווה להשמיד, להרוג ולאבד. האם לאבדם הכוונה באמת להשמיד, להרוג ולאבד, או הכוונה משהו רך יותר? וכך אנחנו ניגע כשנלמד את פרק ז', וכרגע אנחנו רק בפרק ג'. אני רק מיר תשומת לב על העניין הזה, והמן אומר, ועשרת אלפים כיכר כסף ושכל ילדי עושה המלאכה להביא לגנזי המלך. מדוע הדבר הזה שווה כסף? יש להניח שהכוונה לבז, לביזה ולשלל. מי שיהרוג את היהודים הרי ייקח מהם כמובן את השלל ואת הבתים שלהם. מזה מבטיח המן שרוב גדול של השלל הזה ייפול לגנזי המלך. הוא עצמו מבטיח לשקול 10,000 כיכר כסף לגנזי המלאכה תמורת כל השלל שיבזז במאבק הזה נגד היהודים. הראשונים, בעיקר בקרב בעלי התוספות וגם כמה מדרשים, עשו את החשבון של 10,000 כיכר כסף האלה מול מחצית השקל. אנחנו יודעים הרי שאנחנו משמיעים על השקלים גם כן באדר, כדי להביא את השקלים קרוב מאוד לשם, וחזל קושרים את עניין השקלים שישראל שוקלים בעד הקמת המקדש עם מול השקלים של המן, דבר שאנחנו נצטרך תכף לדבר עליו. ועשו גם את החשבון, כשכל יהודי נותן מחצית השקל, אתה מדבר על 60 ריבו יהודים, אז נאמר בסופו של דבר, וכסף פקודי אדם מעט כיכר. יש שם עוד כמה זנפות, שעריות של מה שיותר מ-600,000, שיש עוד 1,750 שקל בשקל הקודש כנגד השארית, אבל 60 ריבו יהודים נתנו 100 כיכר. כאן המן נותן 10,000 כיכר כסף, כלומר לכאורה פי 100 מזה. רק ששקל הקודש הוא כפול משקל רגיל, וממילא אומרים כאן ראשונים, הוא נתן פי 50 מאשר מחצית השקל שנתנו יהודים, וזה כנראה כנגד כל שנה של יהודים מבין 20 שנה ומעלה, בין 70, אז המן נתן מחיר חייו של כל יהודי בדבר הזה. לגופו של עניין, המילים כיכר כסף ואשכול, שנזכרות לנו גם במחצית השקל, וכאמור גם שם יש לנו 100 כיכרות שניתנו למשכן, הביאו את חז"ל לדרשתם הידועה, שאולי כדאי לומר עליה כמה מילים. בשעה שאמר המן, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול, על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך, יצתה בת קול ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של המן הרשע, בן בנו של של המלך, לא זוכר בדיוק את הלשון כרגע, לא מונח כרגע לפניי, אבל רשע, כבר הקדימו שקליהם לשקליך. שנאמר, מחצית השקל בשקל הקודש וכו'. המדרש הזה הוא הסיבה לכך שלמרות הוא אחת הסיבות לכך שאנחנו מקפידים לקרוא פרשת שקלים לפני חג הפורים. כמובן אנחנו רואים פרשת שקלים בראש ובראשונה בגלל המשנה בתחילת מסכת שקלים אומרת באחד באדם משמיעים על השקלים, אבל כאן זה מקבל חשיבות מיוחדת כשפרשת שקלים הופכת להיות בת זוגה של פרשת זכור לעניין שלנו, שמה שנאמר, רשע כבר הקדימו שקליהם לשקליך. ואכן מבחינת הקריאה זה נכון, אבל השאלה איך הדבר הזה נגע אל המן בדבר הזה, ומה המשמעות שהקדימו שקליהם לשקליך. כאן אנחנו נכנסים דומני לתפיסה שלמה בחז"ל שאנחנו כבר רואים אותה במגפה שהייתה בימי דוד, המגפה קשה שבמידת הרחמים נסתיימה ב 70,000 הרוגים, בגלל שהייתה יום אחד, הייתה אמורה להיות שלושה ימים, ואז עולה לא בתור חשבוני, אלא בתור הנדסי. יכלו חלילה כל שונאים של ישראל לחלות שם. וכתוב רק, ויעשה אף השם לחרות בישראל, ויעשה את דוד בהם לאמור, לך מנה את העם. לא כתוב על מה חרה אף השם בישראל. וחז"ל במדרשם אומרים על שלא תבעו את הקמת בניין בית המקדש. כלומר, הם לומדים את הפרשה לאור סופה, שהכפרה על חטא מניעת העם הייתה בהקמת המזבח בגורן אונן, בקנייתו בכסף מלא, וחז"ל עושים שם את החשבון לאור הסתירה בין ספר שמואל לדברי הימים, שלא נעסוק בו כרגע, שהכסף נלקח מכל השבטים, ונלקח מכל שבט בשווה, ובו קנו את גורן אונן. הדבר הזה קשור לעובדה שבית היה שם עניין, אבל בעוד שמניין בתורה, השקלים הולכים לבניין המקדש, כמו שאמרנו מקודם, בכסף פקודי האדם מעט כיכר, הרי מהדברים האלה עשו את כל מה שנצרך בכסף, בחומר כסף, במשכן, מעט אדנים, למעט הכיכר, כיכר לאדן. כלומר שהכסף של מניין ישראל הלך לבניית המקדש, ואילו הכסף של המניין אצל דוד, אני לא יודע למעלה, אולי לפרנסת סיבותיו של דוד, אולי לדברים אחרים, ועל כך חרה אף השם בישראל. אבל גם שם אתה כבר למד מה עלול לקרות אם לא מונים את השקלים. וגם כאן, מה שישראל ניצלו מגזירת המן, היה בעקבות שהקדימו שקליהם לשקליו. הדבר הזה בהחלט אומר דורשני, ויש צורך להסביר את חשיבותו, ואת חשיביות תביעת בניין בית המקדש כאן. נזכיר את הכרוניקה, כלומר, בואו נגיד את הצד הכרונולוגי של הפרשה שלנו כאן, ועל פי תפיסת חז"ל, בדבר הזה נגענו קצת בפרק ראשון, ולא פירטנו עליו מדי, אחשוורוש מלך בין כורש לבין דריווש. אצלנו מדברים על מלכותו של קמביסס, אבל, או קמבוזי, הוא היה כנראה מלך מצרים, ותחת יד אחשוורוש, איך בדיוק הדברים עובדים, זה סיפור מסובך, אבל מכל מקום זו תפיסה די ברורה בחז"ל, שמעשה המגילה היה בין כורש לבין דריווש. מה אומרים לנו השמות כורש ודריווש? כורש היה המלך הפרסי הראשון, כלומר, היו עוד מלכים בפרס לפניו, אבל הוא היה המלך הראשון של האימפריה הפרסית, אחרי שכבשה את בבל, ונאמר באמת, כאשר הוא מולך, בתחילת ספר עזרא, הוא אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו, ויהיה לירושלים אשר ליהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. כל הרישיון לעלות לארץ ישראל היה כדי לבנות את המקדש. כורש לחץ לבניית המקדש. ואכן, בהמשך מופיע, שעלו, ועלו יחד עם כלי המקדש, ויחד עם כספים כדי לבנות אותו, אז כתוב, אחרי שהתיישבו בעריהם, כל אלו שהגיעו לכאן, כלומר בשיבת ציון, כתוב בפרק ג' בספר עזרא, ויגר החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו עם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום יהושע בן יהוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ובשנה השנית, אני דילגתי לפסוק אחד, ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני, החלו זרובבל בן שלתיאל וישוע בן יהוצדק ושאריכם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. מה מתחילים לבנות את בית השם? בהתאם לציפיות כמו שנאמרו בהצהרת כורש. כאן קורות תקלות מחמת צרי יהודה ובנימין. כל הדברים מספרים בספר עזרא, ואנחנו לא נאריך בהם. ונאמר שם, ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ובעלים אותם לפלוט. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס. בהמשך, יש לנו בהמשך פרק ד' יש לנו תיאור שעל פי חז"ל עולה על המקדש, ומ... ומכל מקום, איך שלא נראה, גם אם התיאור זה לא עולה על המקדש, ברור שעבודת בית המקדש נפסקה. לא המשיכו לבנות אותו. החלו לבנות מיד בתחילת ימי כורש, כאשר עלו ארצה בשנה השנית, והבנייה חדלה מחמת כתבי המלשינות, ובסופו של דבר נאמר בסוף פרק ד' בעזרה, בידיין, בתלת אבידת בית אל ההדי בירושלם, ואהבת בתלה עד שנת תרטן למלכות דריווש מלך פרס. ובתרגום לעברית, אז בתלה עבודת בית אלוהינו בירושלים, והייתה בתלה עד שנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס. למעשה עולה שמלכות אחשוורוש נמצאת בדיוק בחלל הזה. אחשוורוש היה כמו בן כורש לדריווש, ממילא הוא היה בתקופה לאחר שהחלו לבנות, אבל פסקה הבנייה. בשנת שתיים לדריווש, שיש שנה שמתוארת כאן, אנחנו שומעים באמת נזיפות קשות על השיית הבניין הבית, נזיפות שבאו מחגי הנביא בשם השם, וכך אומר להם חגי, בשנת שתיים לדריווש המלך בחודש שישי ביום אחד לחודש, היה דבר הזה ביד חגי הנביא, זרובבל ומשלתיאל על פחד יהודה ויהושע ויוצדק הכהן הגדול לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לו, עת בוא את בית אדוני להיבנות, ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב. הוא ממשיך ומדבר על הפורענות שבאה עליהם, ואומר, פנו אל הרבה, פרק א' פסוק ט', פנו אל הרבה ועניין למעט, ואתם הבית ונפקתי בו, יען ממנו אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. די נראה אם כן שהגזירה של המן, שאגב כנראה, לא ברור אם זה היא, אבל כנראה יש קשר אליה, אכן נרמזה גם בספר עזרא, וכך כתוב שם בפרק ד' בעזרא, שנייה, אני קורא פרק ד' פסוק ו', ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר כתבו שטנה, אמנם כאן כתוב בתחילת מלכותו, מה שמדובר עשינו בשנת 12, אבל יכול להיות בהחלט שיש קשר בין הדברים האלה. על פניו נראה מחזל שבעצם התחייבו שונאיהם של ישראל, כלומר ישראל כליה, גם כן בגלל שלא תבואו את בניין בית המקדש ולא המשיכו את בנייתו ויענמה, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. זאת הטענה שהוא טוען כנגדם. אבל כאן אני רוצה לעמוד באמת על חלוקת העבודה, מה נבנה בימי כורש ומה נבנה רק אחרי שנפסק החדלון בבנייתו בשנת שתיים לדריווש. אני אזכיר רק שהמקדש עמד לא בנוי מרגע שהתחיל לבנות אותו כ-18 שנים. מתחילת כורש השתיים לדריווש זה 18 שנה על פי חשבונם של חז"ל. ובכן חגי באותה, לא בדיוק באותה נבואה, אבל חגי הנביא אומר בהמשך, בפרק ב' פסוק ד' ו', ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. כלומר, הביקורת של חגי היא למרות שהתחילו לבנות, והתחילו לבנות כאמור לפני, שהוא דיבר בשנת שתיים לדריווש. אבל לא שמו אבן אל אבן. מה פירוש הדברים? גם היום כשבונים בניין, מקדישים תשומת לב רבה לבניית הנדבך הראשון. כלומר, שורת האבנים הראשונה, היא צריכה להיות מדויקת, להתאים מאוד לתוכנית האדריכלית, אחר כך כבר לבנות את כל השורות מעליה, זוהי עבודה יחסית קלה יותר, מהירה יותר. עושה רושם שעוד מימי כורש בנו את שורת האבנים הראשונה. אבל עדיין לא שמו אבן אל אבן. השורה השנייה, ולמעשה כל הבניין, נבנה משנת שתיים לדריווש. שורת האבנים הראשונה במידה רבה מזכירה לנו במשכן את האדמים. האדמים במשכן באמת כיסו את הטפח שלמטה, ולא ציינו שום דבר אחר כך. דומה שגם כאן, העובדה ש... כלומר, האדנים נראים באמת כמו שורת האבנים הראשונה. זה החלק שלמטה, זה החלק התחתון, הטפח התחתון, מעליו בונים את כל השאר. ממילא, אומרים חז"ל, רשע כבר הקדימו שקלי משקליך. שורת האבנים הראשונה היא זאת שנבראת ממחצית השקל. אמרנו שבנו, כן, את האדנים, כן, בנו מהוואי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, הכיכר לעדן, תחילת פרשת פקודי. ממילא שורת האבנים הראשונה הייתה מעין אדנים, והיא הייתה מעין העמל שמוצאים מן השקלים, וכאשר בני ישראל באמת בנו את השורה הראשונה, הם כבר הקדימו שקליהם לשקליו של המן. אבל אילו לא היו בונים אפילו את השורה הראשונה, חלילה שקליו של המן היו מנצחים, וישראל לא היו זוכים להגיע בכלל לשנה שתיים לדייבש, שהם הגיעו לזה כמובן רק בגלל ביטול גזירתו של המן. טוב, תודה רבה.